אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים, שרון ניר, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תקופה מאתגרת, מציאות מורכבת, מלחמה בכל החזיתות, מציאות מורכבת לעם ישראל, ומה שהכי בוער בי לומר לך, זה שהדיסוננס בין גבורת הלוחמים בשטח שעושים עבודה נפלאה לבין אוזלת היד של המנהיגות היא פשוט בלתי נתפסת.
כשאת אומרת אוזלת היד של המנהיגות, למה את מתכוונת?
תראה, המלחמה הזו חייבת בסוף הובלה, חייבת בסוף איזשהו מצב סיום. אנחנו נמצאים במלחמה גם בדרום וגם בצפון בעצימות שונה, אבל כשמסתכלים על חזית בדרום, על רצועת עזה, אז באמת מילת המפתח זה פירוז. כשאנחנו סוגלים למה עושה הדרג הצבאי, הדרג הצבאי באמת עובר פיר פיר, מנהרה מנהרה, מחרטה מחרטה, מתוך רצון באמת לפרז את השטח. אבל בסוף אנחנו צריכים להגדיר איזשהו מצב סיום. מבחינתי מצב סיום זה קודם כל רצועת ביטחון, שתהיה אזור חיץ, מה שנקרא פרימטר.
כשאת אומרת רצועת ביטחון, ואת בכל אופן קצינה בחירה, מכירה את המצב, את מתכוונת לאורך כל הרצועה, כולל החלק הזה של רפיח, והצד הזה שהוא הדרומי ביותר, שזה בין הרפיח המצרית לרפיח של עזה?
אני חושבת שאנחנו באמת צריכים לשלוט על הפתחים. השלב הבא שבאתי להגיד לך זה בדיוק הסיפור של השתלטות על רפיח. אגב, זה היה צריך לקרות הרבה יותר קודם. אני לא רואה את זה עוד קורה. ציר פילדלפי זה ציר שצריך לדעת וכולם צריכים להבין שהוא נתיב ההברחה העיקרי של טרור ואמצעי טרור. ואם אנחנו הגדרנו לעצמנו מטרה בצדק, מלחמה יותר צודקת מכל מלחמה שהייתה בעבר, שאין יכולת לשאת יותר את מפלצת הטרור הגדולה הזו, אנחנו צריכים להגדיר שאנחנו מטפלים בציר פילדלפי, והמצרים צריכים להיות בעניין הזה יד אחד איתנו.
לא ופה,
אבל פה יש תפקיד לדרג המדיני, ופה אני מדברת איתך עם צהל, עובד באופן שיטתי ומשיג הישגים מבצעיים. לא יכול להיות שההישגים המבצעיים יהיו בנסיגה, בגלל שאין איזושהי דרך מדינית.
את יודעת, את יודעת יותר טוב ממני, בכל אופן אמרתי, תת אלוף, אני משהו אחד אני לא מבין. תראי, הרי המצרים יושבים בחלק האחד של רפיח, אי רפיח המצרית. בצד השני יש גדר, והרפיח מחולקת רפיח המצרית, רפיח העזתית. למה המצרים, שיש לנו גבול משותף איתם, לא מעוניינים שאנחנו גם נשמור על הגבול עבורם? כי הם גם לא רובים נחת מהגבול הזה.
אני חושבת שכאן המקום באמת לדיפלומטיה מאוד חשובה, מאוד עיקשת. מצרים צריכה להפוך להיות מהצד של הבעיה לצד של הפתרון. כשאני מסתכלת על רצועת עזה, אסור להסתכל על רצועת עזה כאילו היא הבעיה של מדינת ישראל. אנחנו רואים שזה פשוט לא עבד. ולכן צריכים כולם באמת לשים כתף בעניין הזה. אני רואה פתרון אזרחי באנד גיים, ששותפים לו גם המצרים, ששותפים לו האמירטים, ששותפים לו הסעודים שרוצים נורמליזציה, שמחליטים שמשמידים את החמאס, וביום שאחרי יש איזשהו פתרון אזרחי שמורכב ממדינות ערביות שרוצות באמת גבולות בטוחים ורוצות באמת לשנות את תמונת המצב בעזה. הרי כולם מבינים שהמצב הזה של מפלצת טרור של חמאס היא לא טובה לאף אחד בעניין הזה. ולכן הסיפור של המאמצים המדיניים, או הרגל המסיימת אם תרצה, היא לא קיימת. עכשיו מה קורה? מה קורה? הצבא מתקדם מצפון הרצועה למרכז הרצועה ועכשיו לחאן יונס, ואנחנו רואים שככל שהוא מתקדם ובפועל משיג הישגים, ההישגים האלה נשחקים. מה שקורה לך זה שההישגים האלה נשחקים, כי בזמן שאתה מעביר מסעיות סיוע, שזה עוד דבר שהוא בלתי נתפס בעיניי, הסיוע ההומניטרי, במקום להתייחס לסיוע ההומניטרי כקלף מיקוח, ממש כמנוף לחץ להשבת החטופים, שזה מטרה נוספת בתוך הלחימה, אז מה שקורה, מעבירים שיירות של סיוע הומניטרי.
זה דרישה אמריקאית.
אז דוד, זה בדיוק המקום...
את יכולה לסרב לאמריקאים, הם נותנים לך את הנשק.
זה
וזה כאילו, את יודעת, התגמול שישראל מספקת לפי דרישתה של ארצות הברית ובגיבוי העולם.
פה נדרשת מנהיגות, מה שלדעתי ולצערי הרב, אני אומרת את זה בצער ובכאב גדול, אני לא רואה. לא רואה את זה בקבינט, לא רואה את היכולת שלהם באמת לנהל את המערכה ברמה אסטרטגית.
אומרים לארצות הברית לא, איך?
בין ארצות הברית לבינינו יש שיח קרוב.
אבל יש.
יש שותפות אמיצה. אפשר להסביר בדיוק את כל ההישגים הנדרשים.
הם לא מבינים את זה?
תקשיב, בסוף כשאתה מסתכל, צריך לראות מה שקורה, יד אחת מרסקת ומפרקת את החמאס, שזה היד הצבאית, וביד שנייה מחזקת את כוחו של החמאס.
על ידי הכנסת סיור הומניטרי.
על ידי הכנסת סיור הומניטרי שמחולק על ידי החמאס, ומחזק או משקם את כוחו ברצועה. אז תגיד לי, אנחנו, יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל? איך הגענו למצב כזה? שאנחנו במקום שנדהג, ננהג שהתזמורת הזאת תדבר בכל אחד, אוקיי? ולא בכל צורמני, אנחנו פשוט במו ידינו פוגעים בהישגים החשובים, המרשימים, המבצעים של הצבא, וגם מרחיקים את היעד החשוב השני שהוא השגת החטופים.
תראי, לפני כמה שבועות היה אצלי חבר הכנסת איווט ליברמן, השר לשעבר, ושאלתי אותו, תראה, יש לך טענות לממשלת ישראל, איך היא מנהלת את המערכה הזאת, את המלחמה? למה אתה לא נכנס? אז הוא אמר, כי לא הציעו לי. אבל בינתיים הציעו לו, כולל קבינט מצומצם, אבל הוא לא רוצה עדיין, למה?
אביגדור ליברמן, מהיום הראשון, אמר שמי שלא הבין משהו מהשביעי לאוקטובר, הוא לא הבין שמהשביעי לאוקטובר, כולנו צריכים להסתכל כחזית אחד, אל מול האויב הרע ואמר שזה החמאס, לא הבין שום דבר. ולכן כבר באותו יום הוא אמר שאם יוצא לו להיכנס לקבינט המצומצם, לתרום מחלקו.
בהתחלה לא יצאו לו, זאת אומרת, אבל עכשיו מציעים לו.
לתרום מחלקו ומניסיונו.
אבל עכשיו מציעים לו לקבינט
אבל
המצומצם.
אנחנו, אז אני רוצה לומר, קודם כל לא הייתה הצעה רשמית, הגיעו שליחים כאלה ואחרים. אבל אנחנו לא מוכנים, אנחנו כמפלגה, לא מוכנים לתת חבל הצלה לראש הממשלה, שזה
לא,
רק
זה
מה
לא
שמעניין
לצלה.
אותו. אנחנו
עכשיו
מוכנים להיות מתחת לאלונקה לטובת מדינת ישראל.
אוקיי, איך עושים
עכשיו
את זה?
עכשיו, כשמתחילים להתנות את זה, אם תיכנס לקבינט, אז תצטרך להישאר ביום שאחרי המלחמה. או,
זה
אז
העניין.
זה כבר לא בכללי
זה
המשחק.
העניין.
אנחנו פועלים לטובת מדינת ישראל, לטובת עם
משהו,
ישראל.
משהו אומר
ולטובת
בעצם
צהל. אנחנו מוכנים להיות כאן בשביל המלחמה. זה, עכשיו, זמן מלחמה, שמים את הפוליטיקה בקצד. כשמתחילים למסחר את זה כבר בצעדים פוליטיים, בלתת לגיטימציה למלחמה, לממשלה, ליום שאחרי, אז אנחנו לא נהיה במשחק הזה. אנחנו במשחק פוליטי לא נשחק.
דווקא אחד מחברי הכנסת, לא מהליכוד, אמר שאדם היחידי שנוהג בממלכתיות זה ליברמן. וזה לא מהליכוד אמר את זה, מי שאמר.
תראה, אני רוצה לומר לך שביום שהוקמה ממשלת חירום, שהצטרפו אליה המחנה הממלכתי, אנחנו היינו כולנו בתוך המליאה, הצבענו בעד, הודענו גם שכל דבר שהוא טובת המלחמה, טובת צהל וטובת מדינת ישראל, אנחנו נצביע בעד, כי אנחנו באמת חושבים שזה הזמן לשים בצד את מלחמות היהודים ולעבוד ביחד לטובת מדינת ישראל.
שרון, טובת המדינה עכשיו זה בחירות?
טובת המדינה ברגע זה זה לא בחירות. טובת המדינה ברגע זה זה לנצח. זה לנצח את החמאס, לטפל בצפון, מה שקורה בצפון זה הפקרות.
אז יש לכם,
נלך רגע לצפון.
אז יש לכם חילוקי דעות עם יער לפיד, כי הוא אומר, אני רוצה לקבוע עכשיו תאריך לבחירות.
תראה, אנחנו מפלגה עצמאית, ציונית. אנחנו חושבים שמה שצריך כרגע זה לדאוג בזמן שחיילים נהרגים בשטח. תראה רק מה קרה שלשום למרבה הכאב והצער, ובאמת זה הזמן להשתתף בצערן של המשפחות השכולות ולמסור רפואה שלמה לפצועים אחרי מה שקרה. ובזמן שחיילים נהרגים בשטח, זה לא הזמן לא לדבר על בחירות, לא לתקצף בחירות, זה הזמן לפעול כולנו כמקשה אחת.
כן, ליברמן אמר, אני מתנגד בעת הזו ללכת לבחירות.
כן, בהחלט.
משהו אחר, הסברה של מדינת ישראל, שזה אחד הדברים שלי לפחות הכי מציק. את רואה גם בטיק טוק, גם ברשתות חברתיות אחרות, שמי ששולט זה הערבים. אני רואה כל כך הרבה דיסאינפורמציה, כל כך הרבה מידע כוזב, כל כך הרבה דברים שהם לראות ולא להאמין. איך זה קורה?
תראה, צריך להגיד קודם כל שהמלחמה הזאת, אחרי הטבח הנוראי בשביעי לאוקטובר, חשפה קרחון, שכולנו היינו באיזשהו מקום מודעים לו, אבל עכשיו הבנו את גודל הצביעות והאנטישמיות בעולם. וכשאני שומעת שעל כל סרטון שמפיצה מדינת ישראל יש 50 סרטונים שמסבירים ועושים דלגיטימציה למדינת ישראל, ואפילו יש כאלה שכבר מגדילים לעשות ומכחישים את הטבח הנורא בשביל לאוקטובר,
אני מבינה שאנחנו... מזה. הם אומרים שארצות הברית שותפה לקנוניה נגד הערבים, ובעצם חיילי צהל הרגו את האנשים בעוטף.
זה אבסורד.
שזה אבסורד ומטורף.
זה בלתי נתפס. תראה רק אירועי האנטישמיות. יש עלייה של 500% באירועי האנטישמיות באוניברסיטאות, במעוזי ההשכלה. תראה את האוניברסיטאות הכי... אוניברסיטה בהרווארד.
את יודעת למה זה קורה?
זה בלתי נתפס, אבל מה שזה... לפני שנדבר על מה זה קורה, מה זה מצריך מאיתנו? אנחנו צריכים להבין בדיוק את מה שאמרת. אנחנו צריכים לשנות גישה. פשוט לשנות גישה מהיסוד. יש פה גם סוגיית הסברה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להשקיע בה, ולהשקיע בה חזק מאוד, כי לא ייתכן שנרטיב מעוות, אנטישמי, ירחף בעולם מבלי שאנחנו באמת נדאג באמת לייצר איזשהו...
מישהו דואג לשלם על זה, קטר. זה לא רק שהיא נותנת נשק לאויבים שלנו, מה שקטר עושה זה קונה סטודנטים, שימחו כפיים בהרצאות אנטישמיות. קונה מרצים, קונה יושבי ראש באוניברסיטאות כמו פנסילבניה והרווארד. שם נמצאים אנשים שמקבלים כסף בשביל לעשות פעילויות כאלה ואחרות נגד ישראל, בקמפוסים. עכשיו, לכך צריך הרבה מאוד כסף. ישראל לא משופעת בכל כך הרבה כסף. אבל... עדיין סעיף ההסברה של מדינת ישראל הוא חבוי באיזשהו מקום.
סעיף ההסברה של מדינת ישראל חייב לעבור איזשהו סוג של אפגרייד, אתה יודע, זה, ועם פנים החוצה, עם פנים החוצה של הסברה חיצונית למה שקורה פה, להסביר את האירוע המעוות הזה.
את יודעת, נסתתי פה... לב, אני אספר לך. צפיתי באל-ג'זירה, לפני כמה ימים, אני מדי פעם... יסלח לי אלוהים, אבל אני גם מסתכל בהם כדי לראות מה קורה שם. וראיתי פרסומות, אני חושב במיליונים, על קטר איירווייז וכל ה... ועל איך נראית יפה קטר וכל הדברים האלה. בסיום הכתבה הפרסומית הזאת, על מה דיברו? על ישראל. וכמה ישראל עושקת, וכמה ישראל עורקת, וכמה 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 ישראל לא בסדר.
ברור שיש פה משאבים.
איך מחברים את שני הדברים האלה ביחד, זה ברור, כסף.
יש פה מאבק על התודעה, שהוא ממומן ומאורגן, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו באמת, בעניין הזה, מתייחסים לזירה הזו כאל זירה נוספת. זירת התודעה היא לא זירה נפרדת מכל הזירות. אם זה זירת חוץ, ואם זה זירת פנים, ואם זה זירת הזירה הצבאית, יש פה זירת תודעה שצריך לתת עליה את הדעת ולשנות מהיסוד את הקצה.
לא סביר להניח שארצות הברית, הייתי אומר יותר המפלגה הדמוקרטית, שיש שם שתי אוכרות ישראל, מקבלות כספים, ממקורות שלא צריך לחקור אותם?
תראה, בסוף אנחנו צריכים להשפיע על היכולת שלנו. אגב, באמצעות יהדות בעולם, איך אמרת, היהודים באמריקה, שהם חלק בלתי נפרד מהמערכה, הרי זה לא מערך של מדינת ישראל.
זה יהודים בארצות הברית שכמעט לא היה להם קשר עם ישראל, ועכשיו גילו
את... ועכשיו הבינו שהביחד הזה הוא קריטי, הוא קריטי, כי המקום של יהודים הוא בארץ, וגם אם שם הזיקה שלהם לארץ היא מאוד חשובה, האנטישמיות בעולם, אתה יודע, אני מסתכלת על מלחמת העולם השנייה, ואני מסתכלת על היום הנוכחי, וזה מצמרר עד כמה יש קווים מאחדים, ובאמת עם שלא יודע את עברו, אז עתידו לוט ברפל, ואנחנו צריכים להבין את זה. זאת אומרת, ההסתכלות של יהודי באשר הוא, וצריכים להיות פה מאמצים משותפים של יהודים בעולם, וגם יהודים בארץ. אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל גם על המלחמה הזאת, תראה איך חברו להם כוחות ביחד, ביחד, בצורה מתוזמרת, זה הרי לא מלחמת עזה. זה עזה, זה צפון, זה התמנון מאיראן, זה סוריה, זה ממש חובק זירות כדי באמת לפגוע אנושות ולחסל את הרעיון הציוני.
תגידי, את שמה לב אולי למשהו שאני לפחות רואה אותו, באירופה מתחילה להתעורר איזושהי תנועה, אני מדבר על כל אירופה, תנועה שמתחילה להבין שבמלחמת העולם השנייה הם הרגו 6 מיליון יהודים, ובמקומם הם קיבלו 4 מיליונים של ערבים, שהם הופכים היום את אירופה למדינה, הייתי אומר חלק מהאזורים מדינת שריעה.
אין ספק שיש התפכחות גם בכל המערב, בטח בגרמניה, שכבר שנים מסתכלים
עליהם. גרמניה על... לזכותה ייאמר, חד משמעית איתנו.
לגמרי, ואני אומרת שכשלא מסתכלים על המלחמה
על איטליה.
היום... איטליה, גרמניה, בריטניה, אני אומרת שלא מסתכלים על המלחמה הזאת.
איטליה, שוודיה, דנמרק, כל המדינות האלה שנכבשו על ידי מוסלמים.
ואני אומרת לך.
צ'כיה איתנו.
זה בדיוק מה שאני אומרת, שהם איתנו. אז אני, דיברנו על מדינות שכבר מתחילים להיות איתנו. אני מסתכלת על זה ממקום שאני אומרת, ההבנה שמדובר פה
באידיאולוגיה
נוראית, והבנה שהרעיון הזה, זה next is west, זה לא משהו שהוא, זה ממש כך. זה יש פה הסתכלות מאיימת לא רק על מדינת ישראל אלא המערב כולו, וכולם צריכים בעניין הזה לחבוק ידיים ולהסתכל על זה בצורה יותר רחבה. אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל כמובן בהישגים הצעים שלנו להסתכל גם על הדרום וגם על הצפון. הצפון, אתה יודע, עוד לא התחלנו, אבל צריך להסתכל על מה שקורה בצפון, וגם פה יש לי הרבה מאוד מה לומר לדרג המדיני, בהיבט של הציביות, מה שקורה בצפון היום, דוד.
תגידי, אני לא מבין.
זה הפקרות.
אני לא מצליח
זה
להבין.
זה פשוט הפקרות.
העולם לא רואה, תראי, לא נושא הכללה, לא נגיד כל המוסלמים, ממש ממש לא. אבל שימי לב שכל הפיגועים יצאו מכיוון של מוסלמים. סונים נגד סונים, סונים נגד שיעים, שיעים נגד שיעים, כולם נגד כולם. אבל כאשר מדובר בישראל, כולם מתאחדים. והאם אירופה, לא הגיע, אירופה וארצות הברית, לא הגיע זמן שיפתחו את העיניים ויראו שהצרה הזאת נמצאת על סף ביתם? הרי בשוודיה, במלמו, את יודעת שהמשטרה לא נכנסת? את יודעת שבמלמו אדם חושש ללכת ברחוב אחרי שעות החשיכה? נשים לא מעיזות ללכת גם ביום שם. הפחדים היום של האירופאים, זה מאותם אזורים שמאוכלסים באותם פליטים וגם לא פליטים שפתחו להם את כל השערים, והם היום מרגישים בעלי בית שם.
אני חושבת שהעולם המערבי צריך להסתכל טוב טוב על השביעי באוקטובר ולהסיק מסקנות בראייה גלובלית, לא בראייה צרה ובמקומית. ואנחנו, כי אנחנו בסוף מאוימים, בסוף כל הזירה או הכי רועשת והכי גועשת זה פה במדינת ישראל, צריכים באמת לראות איך אנחנו באמת עוקרים משורש את האיום, כי אנחנו לא יכולים להיות כבר במצב שבו על הגבולות שלנו מאיימים על האזרחים שלנו.
אבל את יודעת, כאן את מדברת על...
ברמה הפרגמטית, אני ממש, אני, ליבי יוצא, תאמין לי
את
דוד.
את מדברת על חיזבאללה, את מדברת על חמאס, אבל
אני
אפנה אותך הלאה.
ליבי יוצא ל-120,000 תושבי מדינת ישראל, שברגעים אלה שאנחנו מדברים, הם פליטים מביתם, הם גרים כבר למעלה מ-100 ימים בחדר במלון, 5 נפשות בחדר במלון, יש בעיה ופערים ביכולת של הילדים להחזיק מעמד במסגרות החינוך, יש תסכול עצום, שלא לומר תחושה של אין עונים בתוך סיטואציה מורכבת, ואנחנו כמדינה שבשביל לאוקטובר כשלנו, באמת היה פה כישלון קולוסלי, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בסוף מסתכלים על כל מרכיבי הביטחון הלאומי שלנו, ובראש ובראשונה ביטחון צבאי, ומאפשרים לאלה מצפון ולאלה מדרום לחזור לביתם, ולכן אנחנו, ההישגים הצבאיים זה קומה ראשונה, אבל יש פה גם הסתכלות מדינית רחבה שחייבת להינתן ולהילקח בחשבון. הצפון, תקשיב, דוד, זה הפקרות.
אני רוצה
הפקרות.
לשם להעביר אותך, לצפון.
הפקרות, תראי, פשוט הפקרות, אתה צריך להגיד את זה, פשוט
והשאלה
הפקרות.
והשאלה מה עושים? תראי, את מדברת על צבא שיש ברשותו כ-150 אלף טילים, שחלקם מאוד מדויקים, זה לא טילים של החמאס, וחלילה, אם הם יראו את הטילים האלה למקומות אסטרטגיים, אנחנו נהיה בצרה צורה. והשאלה הנשאלת היא, האם באמת ניתן להזיז אותם מעבר לליטני? כי תראי, החלטה 1701 אומרת מעבר לליטני, אבל היא אומרת עוד משהו. היא אומרת שהאנשים הללו לא יהיו חמושים, והאום צריך לדאוג שהם לא יהיו חמושים. את רואה את החיזבאללה מתפרק ב-150 אלף טילים? אני לא רואה את זה קורה. אז אם אנחנו נלך בדרך לוגית וננסה להבין את הסיטואציה, המלחמה היא בלתי נמנעת עם החיזבאללה.
קודם כל אני רוצה לדבר איתך על תפיסת הביטחון שאנחנו, אתה יודע, קיימת משנת 48 וצריך רגע לחדד לכולנו אותה. תפיסת הביטחון מורכבת מהרתעה, שזה מאזן הרתעה, ובגלל זה למדינת ישראל יש צבא חזק מאוד, שצריך להרתיע, וצריך להגיד ביושר, מאזן ההרתעה נשחק. מהתראה, שגם פה היה כישלון בשביל לאוקטובר, ומהכרעה. ולכן התפיסה צריכה להשתנות. אגב, אנחנו מתחילים להבין שההכרעה...
אמרת משהו נורא מעניין. אמרת משהו נורא מעניין, רוצה ברשותך, לפני שאת ממשיכה. את בעצם אומרת, ההרתעה שלנו נשחקה, את צודקת. זאת אומרת, כדי להחזיר את ההרתעה, צריך לנצח את החמאס, זה ישפיע בהכרח על מה שקורה בצפון.
בפירוש.
אבל מה זה ניצחון
רגע,
כנגד החמאס?
רגע, אז ניצחון זה הכרעה, ואני רוצה רגע לפרק את המרכיבים האלה ברשותך, כי זה מאוד 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 חשוב. אני אגיד לך מה זה לא. אם אנחנו העברנו את רצועת הביטחון לשטחנו, והרצועת הביטחון הפכה להיות גליל, והאויב נלחם בנו בשטחנו, כשעצנו את התושבים משם, והם מרגישים ככה, סוג של יכולת חופשית, לא מרתיעה, לראות לכפר יובל, או לאביבים, או להפוך את מטולה ומנרה, שיראו כמו שאתה יודע, כמו רצועת עזה, כמו צפון הרצועה, כמו סג'איה, זה בלתי נתפס. אז אני אומרת, קודם כל, צריך להעתיק את הלחימה לשטח האויב, זה דבר ראשון. צריך פשוט להעתיק את הלחימה לשטח האויב, זה דבר שהכי הכי בעיניי, זה מתבקש. אז יש התקדמות, לא מספקת, לא מספקת.
אם את הצבא מצליח להזיז אותם?
ואני חושבת שהדיאלוג המדומה, שהוא דיאלוג בטקו, אתם תפגעו בנו, אנחנו נפגע בכם.
אבל מתחת לסף המלחמה.
אבל זה לא מתדרדר? הוא לא מתחת לסף המלחמה. אני חושבת שאנחנו צריכים בעניין הזה להבין שאין לנו ברירה, דווקא בגלל כל מה שתיארת,
שהחיזבאללה
זה איום. אז על המנעד הזה יש כל מיני, בסדר, יש מערכה כללית.
אין מנעד.
יש מנעד.
אבל המנעד הזה הוא לא תלוי בך. תעברי איזשהו גבול לדעתם, והם מתחילים לראות טילים מדויקים לקריה.
תזכור תמיד את פונקציית המטרה, אני צריכה להרתיע אותם. אני, זה תפקידי כמדינה, כדי להחזיר את התושבים הביתה. עכשיו, לא ייתכן שרצועת הביטחון תהיה בתוך שטחי ישראל.
זה דבר מעניין, לא אמרת מלחמה כוללת איתם.
אני אומרת שאנחנו צריכים בעניין הזה לשאוף ליעד אחד ברור, להזיז את כוחות רדואן ואת החיזבאללה מעבר לליטני, ואז לייצור רצועת ביטחון רכה.
אבל 150 אלף טילים עוברים את הליטני.
רצועת ביטחון, לא.
ליטני מגבול ישראל זה 10 קילומטר. יש להם כבר טילים של יותר ב10 קילומטר, בטח ובטח טילים שיכולים להגיע למרכז הארץ.
קודם כל תפקידי לטפל באיום הפלישה, שהפך להיות לצערנו כל כך מוחשי. אני, בעניין הזה, צריך לה, ואפרופו זה הרתעה, ברגע שהם ירגישו מספיק מורתעים, לא לזוז מהליטני לכיוון מדינת ישראל, אז נדע שיצרנו...
יש להם מנהרות שעוברות לישראל?
אני כמובן לא אגיד לך מה יש ומה אין, אני אגיד לך שהתפקיד של צהל זה בדיוק לטפל, כמו שמטפלים בצורה מאוד יסודית.
את יודעת?
על קרקע, תת קרקע. את יודעת? על קרקע, תת קרקע. מה שאני יודעת, אני יודעת, ואני בטח לא מדברת עליו.
לא, אני לא שאתה חמה, אני שואל, אבל את יודעת?
מה שאני יודעת, אני יודעת. אני לא אדבר עליו, אני לא אדבר עליו און רקורד. אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו, באמת, כדי לייצר, כדי להחזיר את התושבים לביתם, כדי להחזיר את התושבים לביתם, התפקיד שלנו זה באמת את האיום, גם כמו שבדרום קורה, על קרקע ותת קרקע, לעקור מהשורש, וכמובן גם בצפון. את כל האלוהים של החזבאללה, אנחנו צריכים לפרק בצורה שהיא מדודה, היא נכונה, היא מותאמת לנו. ואם אתה שואל אותי, וכי שאלת בקודם, האם המלחמה בצפון היא נמנעת? אני חושבת שעם הכוחות שיש כרגע בחזבאללה, ועם ההתעצמות שלהם, בסוף זה בלתי נמנע. אנחנו נצטרך לטפל באיום הזה.
חשוב. אני רוצה לדבר אותך קצת על החטופים. מצד אחד, ותאמיני לי, ליבי יוצא, אני גם מכיר אנשים, ליבנו אל אותם בני משפחה שיודעים שמתעללים באנשים האלה בכל רגע נתון. האנשים הללו שנמצאים שם בעזה, נמצאים תחת, איך אני אגיד לך, לחץ פיזי, נפשי, נורא. ואנחנו צריכים לשחרר אותם. אני באחד הכתבות כתבתי שלנצח את החמאס זה חשוב מאוד. חשוב יותר להביא עכשיו את החטופים. אבל אני רוצה לשאול, האם אין פה איזושהי סתירה? לדעתי לא. אבל יש כאלה שאומרים, תפסיקו את המלחמה, תחזירו אותם ותמשיכו. חמאס לא רוצה את זה. חמאס אומר, אתם רוצים? אין בעיה, כל החטופים תקבלו. גמרתם עם המלחמה, ותבטיחו את שלומם של סינואר, דף וקבוצת המרצחים שלהם. איך זה מסתדר? יש כאן איזושהי דילמה, לא?
ראשית, אני אומר שחובותינו הערכית, המוסרית, להשיב את החטופים הביתה, נקודה.
ברור.
זה חלק ממטרות הלחימה, וזה ברור. תפקידה של מדינת ישראל.
תוך הפעלת לחץ יותר
עליו. קשלה בלשמור עליהם, דוד, והיא צריכה להשיב
צודקת,
אותם הביתה.
את צודקת, צודקת.
עכשיו, יש,
לא, אבל
יש
אני שואל,
לה, יש לה מערכה הזו בדרום.
לחץ יותר חזק על החמאס, או להגיד בעת הזו, לחץ יותר אולי יכול להביא חלק מהם.
אני חושבת שצריך לנהל את שני המאמצים, במקרה הזה כפי שעושים איפה, במקביל. איפה? במקביל. ואני אגיד לך שמדינת ישראל, בעניין הזה, מינתה צוות מצוין, ברשות האלוף במילואים ניצן אלון, שאולי אתה אפילו מכיר אותו, שהוא באמת מטובה אנשים שיש למדינת ישראל, ומאחוריו יש צוות גדול מאוד של אנשים, שעושים עבודת קודש, כולל בשיח, כולל עם ראש המוסד, אל מול המדינות הרלוונטיות המתפחות, שזה גם מצרים וזה גם קטר, מתוך באמת מטרה, מובהקת להשיב את החטופים הביתה. אני חושבת שצריך להמעיט בדיבורים בעניין הזה, כי לא רק אזרחי מדינת ישראל מקשיבים לנו אנשים נוספים. ולכן
אמרת להמעיט בדיבורים, וזה מזכיר לי
יותר לעשות ופחות
אמרתי,
לדבר, ויותר לתת להם גיבוי. ואני יכולה
פעם,
להגיד לך שאני אתן גיבוי לחבורה הנפלאה הזאת.
אמרתי פעם, לפני איזה שבועיים שלושה, באחד הכתבות כתבתי, שחלק מהפרשנים עושים את עצמם כאילו הם יודעים. ואני שואל שאלה כזאת, בוא נגיד שאתם כן יודעים, יותר מהעם הפשוט. בכך שאתם מדברים, אתם לא נותנים איזושהי תחמושת לאויב? ואם אתם לא יודעים, מה אתם מברברים את עצמכם לדעת? זה כל כך מרגיז לפעמים שאת רואה, גם אלופים בצבא לשעבר, וגם פרשנים שפתאום מראים שהם יודעים הכל. ואם אתם יודעים הכל, אתם לא משדרים לאויב איזשהו מידע שהוא השתמש בו?
יש פה גבול מאוד דק, דוד, בין
חופש הביטוי בין הרצון להראות שאת יודעת, לבין מה שאסור לך לדבר גם אם את יודעת.
אז אתה לקחת את זה למקום הפרסונלי, אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום המערכתי, בין הרצון באמת לתווך לאזרחי מדינת ישראל את המידע, לבין הצורך באמת...
זה עושה דובר צהל, הוא לא צריך את כל ה...
ובדיוק, ובין הצורך באמת לשמור את הקלפים קרוב לחזה, ובעניין הזה אנחנו צריכים להשתפר ללא ספק. אני חושבת שאחד מהדברים שהיינו צריכים לשמור כקלף מיקוח, ובאמת כמנוף לחץ, זה את הנושא של סיוע הומניטרי, ולנהל את זה יותר בשכל, וברגע שהתחילו לזרום מסעיות של מזון, של מים, של דלק, של כל טוב לתוך הרצועה, מבלי שמקבלים איזה אות מהצלב האדום לגבי החטופים,
איזשהו
איתות שהם קיבלו את התרופות שלהם. אתה יודע, זה ממש סוג של דו-שיח חרשים, כמו שאמרנו, יד ימין ויד שמאל.
המגינה הגדולה והידידה החשובה ביותר של ישראל לוחצת עלינו, וזה קצת קשה. חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים שרון ניר, תודה.
תודה רבה לך, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.